רדיו הבינתחומי. בינתחומי. 106.2 FM.
הרדיו הבינתחומי.
הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. וכל ישראל.
106.2 FM.
ביטלמניה. הצדדים הפחות מוכרים בהיסטוריית הביטלס. עם גבי פישמן וצוף פלוטקין.
שלום צוף.
היי גבי.
זה לא פרק רגיל?
לא, לא פרק רגיל, ולאורך הכתיבה, אני לא כתבתי אותו, כן, אבל אני יכולה להגיד שהיה לא פשוט.
כן, עבדנו ביחד על הפרק.
כן, אבל לא פשוט בכלל.
כן, היה מאוד קשה והיה ממוטט לעבוד על הפרק הזה.
תהינו איך נגיש אותו.
כן.
אבל נסתדר, ונקווה שיהיה בסדר. וכן.
טוב, אבל אנחנו חושבים שזה פרק חשוב.
זה ברור.
וחייבים לספר את הסיפור הזה. אנחנו כרגלנו מנסים תמיד להביא את הסיפור מזווית שונה מהזווית המוכרת והנפוצה. הסיבה שאנחנו מקדישים את הפרק הזה בעיתוי שזה עולה, זה יוצא שהפרק הזה יעלה אחרי שאנחנו נציין 40 שנה לרצח של ג'ון לנון. שזה לא רק מספר עגול וגדול, אלא זה בדיוק הגיל שבו ג'ון היה כשהוא נרצח.
כן, תמיד תאריך לא פשוט לציון, וזה גם תאריך כזה שהוא כמובן יום ארור, ואחד הימים הקשים, אני חושבת, לא רק למעריצי ביטלס, אלא בעולם המוזיקה והתרבות המערבית בכלל, זה יום שהרבה אנשים מציינים, וזה יום כזה שאני חושבת ש... טוב, אני לא הייתי בתכנון, אז כן, אבל מעריצי ביטלס, מבוגרים, תמיד ישר יודעים להגיד איפה הם היו, מה הם עשו כשהם שמעו על זה שג'ון נרצח, זה מין יום מאוד משמעותי בשביל הרבה אנשים.
עכשיו אני לא אגיד. לא, כי אמרת, מעריצים מבוגרים.
אמרנו, בוסטה בן 18. אז אנחנו, כמו שגבי אמר קודם, אנחנו נעסוק ברצח של ג'ון, אבל ממקום אחר. אז אנחנו באמת היום נעסוק ברצח מנקודת מבטו של הרוצח, לא כדי להצדיק אותו חס וחלילה, או לא כדי להבין אותו, או משהו בסגנון הזה, אלא באמת כדי להבין קצת יותר טוב את הסיפור, את מה שקרה שם, מה הוביל לרצח, מי הוא היה, למה הוא עשה את זה, לא שזה דבר שניתן בכלל להבנה, מאיפה הוא בא, מה הרקע שלו, ולמה הוא החליט יום אחד פתאום לרצוח את ג'ון לנון, האם זה בכלל היה יום אחד פתאום, או שזה דבר שהיה מתוכנן, ובאמת מה קרה צעד אחר צעד באותו יום, שבו ג'ון נורה בגבו.
כן, ואנחנו לא מתיימרים לעשות כאן איזשהו ניתוח פסיכולוגי, אנחנו לא פסיכולוגים, ולא מנסים לנתח את הפסיכולוגיה של הרוצח, אבל הפרק הזה, העבודה לפרק, התבססה על מחקרים ותחקורים שפסיכולוגים ופסיכיאטרים ערכו מולו, מול הרוצח עצמו, זה הסיפור שהוא מספר, כמובן אחרי שהוא נעצר. יש פה גם, זה מתבסס על עדויות של אשתו, של חברים שלו, ופסיכולוגים שטיפלו בו לאורך השנים, כלומר, הרבה לפני שהוא רצח את ג'ון לנון.
Ain't no people on the older road. No more weather on the older road. It's better than a mudslide, mama, when the morning comes.
אז נתחיל מהתחלה כמו תמיד.
כן, במאי 1955, מרק דיוויד שפמן נולד בפורט וורס בטקסס. אבא שלו, דיוויד קרטיס שפמן, היה בעברו סמל בחיל האוויר האמריקאי, ואחרי שהוא הודח מתפקידו, הוא התחיל לעבוד בחברת נפט בשם American Oil Company, מאוד אמריקאי קלאסי. אמא שלו, דיין שפמן, הייתה אחות בבית חולים במשרה חלקית, והיא הייתה דמות מאוד דומיננטית, מאוד מוחצנת, תיאטרלית, דרמטית, והיא תמיד דיברה עליו כילד מיוחד, מבריק שנועד לגדולות, לתהילה ולפרסום, באמת בכל דבר שהוא יבחר לעשות. הוא היה ילד יחיד.
לא, הייתה לו אחות. הייתה לו אחות קטנה בשלוש שנים, אבל הוא כמעט לא מדבר עליה.
מעניין.
אפילו את השם שלה לא מצאתי. כלומר, בסיפור שהוא מספר באותם מפגשים עם הפסיכולוגים ועם החוקרים שלו. לעומת אמא שלו, אבא שלו היה אדם מאוד מופנם, מאופק, קשוח, מסור למסגרת ולכללים. כאשר מרק צ'פמן היה בן 9, אמא שלו גילתה לו שהיא שונאת את אבא שלו, האשימה אותו את אבא, שבגללו היא איבדה את היופי שלה, שהוא בוגד בה, שיש לו פילגש, וציינה שניסה לו רק כדי ללדת אותו. הרוצח, תרשו לי אני ככה קורא לו, סבל בילדותו מהתנכלויות והשפלות מצד החברים שלו, זה בנוסף לסיפור מאוד קשה לילד לשמוע את זה עם האמא.
בטח.
גם חברתית הוא מאוד, מאוד היה לו קשה, והיה הרבה בולינג, הרבה התנכלויות כלפיו, והוא הרגיש שהוא כלום, שהוא שום דבר.
כדי להתנחם, הוא התחיל לשמוע את המוזיקה של הביטלס, וכך הוא הפך למעריץ נלהב שלהם. היה לו אלבום אחד של הביטלס, Meet the Beatles, שזה אחת הגרסאות האמריקאיות לאלבומים שלהם, שהוא היה באמת מאזין לו בלי הפסקה. יום אחד הוא ראה בטלוויזיה סרט בשם טובי טיילר, מספר על ילד יתום שבורח מדודו האכזר כדי להצטרף לקרקס, והוא מאוד הזדהה עם הדמות הזאת בסרט, כילד שמתעללים בו בעצם. במקביל הוא התחיל לפנטז על ממלכה דמיונית עם אנשים קטנים, קרא להם The Little People, שהם הריצו אותו, אהבו אותו, כיבדו אותו ונהגו לחנות אותו מרק, מלך האנשים הקטנים.
כן, והוא הרגיש, זה היה סוג של ניגוד, כי בעוד הסביבה החיצונית, החברים שלו בכיתה, לא מתייחסים אליו, מזלזלים בו, הוא כלום ביניהם. האנשים הקטנים האלה מתייחסים אליו בכבוד, רואים בו סוג של מנהיג עבורם, ופתאום הוא הרגיש שיש לו משמעות, יש פה קהילה של אנשים קטנים שהוא משמעותי עבורם. יותר מזה, כשהוא היה מתוסכל גם מהילדים שהתנכלו לו וגם מההורים, שהאמא הטיל עליו המון אחריות על האומללות שלה בזוגיות עם אבא, הוא יכול היה לפרוק את התסכול מול האנשים הקטנים בזה שהוא היה הורג חלק מהם, והם תמיד היו סולחים לו על זה.
כן.
רק נגיד שאנשים הקטנים היו בשלב הזה בלתי נראים, הם רק דיברו אליו, הוא רק שמע אותם. ובכל פעם שהיה שומע את השיר Little Child מהתקליט Meet the Beatles, הוא היה שר במקום Little Child, Little People. Little child, little child, little child, won't you dance with me? I'm so sad and lonely, baby take a chance with me. באמת הוא נכנס מאוד חזק לקטע של הביטלס, ובגיל 14 כבר היה החדר שלו מכוסה בפוסטרים של הביטלס, הוא היה ממש אובססיבי כלפי המוזיקה שלהם, ולא רק המוזיקה של הביטלס, ולא רק האנשים הקטנים, זה מה שככה דיבר אליו והעסיק אותו, אלא גם שיער ארוך, זקן, מדיטציה, סמים, LSD, דבר שבדי אני חושבת אפיין הרבה בני נוער צעירים אמריקאים אותה תקופה, ולנוכח המצב הבלתי נסבל בין הוריו והשפלות מצד ילדים אחרים, הוא אימץ לעצמו אישיות וקרא לה מרק דה פריק. הוא התחבר לחבורה של ילדים שהלכו מוזנחים ולוכלכים, לא החליפו בגדים ומעולם לא הסתפרו ועסקו בסמים. מבחינתו זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא השתייך לקבוצה, והוא ראה את עצמו כהיפי, זו הפעם הראשונה שהוא הפך מחנון להיפי המגניב. הוא השתמש ב-LSD, שן מריחואנה, הסניף דבק ושתה אלכוהול, ככה הלך מקיצוניות אחת לשנייה אפשר להגיד, ועד למצב שהוא ברח יום אחד מהבית, מאטלנטה הוא טס למיאמי, שם הוא התחבר עם חבורת היפים שעסקו בלקייס אנשים כדי לממן סמים. אחרי שחזר הביתה באוקטובר 1970, הזמין אותו אחד מבני הכיתה שלו לקבל טיפול במסגרת הכנסייה Chapel Woods Presbyterian Church. הוא הסכים ללכת, לא בגלל העניין הדתי, אולי איש דתי במיוחד, גם המשפחה לא. אבל החבר שלו אמר לו שיש שם בנות, וזו הסיבה שהוא החליט ללכת, ובאמת בכנסייה הוא הכיר בחורה בשם ג'סיקה בלנקנשיפ, ודרכה התחיל להעמיק את אמונתו בישו. היא הייתה מאוד דתייה, והוא שוחח איתה הרבה על דעת, והתחיל להאמין, כלומר לפתח אמונה בישו, וגם הוא התאהב בה, הוא היה מאוהב בה, אבל אף פעם לא סיפר לה על כך.
ואז הוא באמת התחיל לנהל חיים כפולים. בחברת ג'סיקה והמאמינים בכנסייה הוא התנהג כנוצרי מאמין, אבל בבית ספר הוא חזר לחבורת האיפים והסמים, וזה נמשך עד 1971, אז הוא הפך להיות נוצרי מאוד עדוק. ברגע שהוא הפך לדתי, הוא התחיל לפתח כעס כלפי הביטלס, בעיקר כלפי לנון, שלדעתו הוא אמר דברי כפירה כלפי ישו והנצרות. הוא כעס על ההתבטאויות של ג'ון מ-65, הביטלס יותר גדולים מישו, הוא הרבה אמריקאים נוצרים. הוא כעס על The Ballad of John and Yoko, כשג'ון שר ישו, הם הולכים לצלוב אותי, אומר שם קרייסט, they're gonna crucify me. והשיר Imagine, שזה כבר שנת 71, אז Imagine כבר יצא, הוא החשיב אותו לשיר קומוניסטי, מה שאומר שזה מנוגד לאמונה הנוצרית. הוא אומר שם בשיר Imagine there's no heaven, דמיין שאין גן עדן, שזה כמובן מנוגד לנצרות, וגם and no religion too, דמיין שאין גם דתות.
Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below.
חברים שלו שמעו אותו שר עם המנגינה של Imagine את המילים Imagine John Lennon is dead, לעדויות של החברים, כבר אז. הוא התחיל לתקוף מילולית את כל מי שהחזיק תקליטים של הביטלס, הוא פשוט פיתח סלידה לביטלס, הפוך לגמרי מה שהיה קודם. בשלב הזה הוא התחיל ללכת עם שיער קצר, כנוצרי טוב, ובגדים מסודרים, ואמר שאלוהים הציל אותו מלהיות היפי. הוא גם התחיל לדבר על הספר התפסם בזה השיפון מ-1951 של הסופר J.D. סלינג'ר, שמספר על בחור בן 17 בשם הולדן קולפילד, שסולק מפנימיה מאוד יוקרתית בגלל הכישלונות שלו בלימודים, ושנסע לעיר ניו יורק, בה הוא שוטט ופגש אנשים שונים, שהוא מנסה שיבין אותו.
חלק מהאנשים מנסים להבין אותו אבל לא מצליחים, וחלק כן מבינים אותו אבל מתנגדים לדרך שלו, של קולדפילד. הוא מבקר את האנשים שהוא פוגש, זה בעצם רוב הספר. הוא מסתובב ומבקר את האנשים שהוא פוגש, וזאת בעצם הדרך של סלינג'ר לבקר את החברה האמריקאית הקפיטליסטית, את החומרנות, את חוסר הרגישות האמריקאית, וקולדפילד חושב שבעצם כולם הם אנשים מזויפים. זה היה, כאילו, בעצם תמה של הסיפור, שכולם מזויפים בחברה האמריקאית, כולם לא אנושיים מספיק, הם לא מספיק רגישים לסבל אנושי, וצ'פמן מתחיל להזדהות עם הדמות של קולדפילד, במקביל, הוא מתחיל לפתח אובססיה כלפי מוזיקה של מוזיקאי די אלמוני באותה תקופה, בשם טוד רנגרן. הוא אהב את העובדה שמעט הכיר אותו ורק הוא יודע על הגאונות המוזיקלית של אותו טוד. הוא נהנה מאוד לגלות שב-1974 התפרסמו במגזין מלודי מייקר מכתבים, חלופת מכתבים בין רנגרן לג'ון, כשרנגרן בעצם מאשים אותו על הפעילות הפוליטית. בעצם הוא כאילו היה באותם דעות של צ'פמן בעצמו. הוא אמר למשל שג'ון מדבר ושר על מהפכה, אבל לא עושה עם זה כלום. שהוא רק, זה, למרות שזה לא נכון, כן? כאילו, revolution, you can count me out.
You can count me out.
כן, לא, אבל הוא אומר, you can count me out.
כן.
עוד דבר שרנגרן אמר על ג'ון, זה שהוא רק מחפש תשומת לב, ושהוא לא שונה מניקסון. ניקסון היה ממש הבד גאי באותה תקופה של הדור הזה. ושהמוזיקה של ג'ון ושל הביטלס היא ממש סתמית.
הוא גם הוציא שירים שמכחיכים את הביטלס, אחד מהם Rock and Roll Pussy, בו הוא שואל את ג'ון, will you get your nails dirty? Are you only just a rock and roll pussy? נשמע קטע מידה מהשיר הזה.
צ'פמן התחיל להיות פעיל בארגון באימקה, ב-Young Men's Christian Association, והפך לעוזר של אחד המנהלים בתוכנית החינוכית של הארגון. הוא אימץ אישיות חדשה וקרא לעצמו קפטן נימו, כמו בספר של ז'ול ורן, 20 אלף מייל מתחת למים. הוא ראה את עצמו בתור קפטן נימו, בגלל שהוא עשה מעשים טובים, וקיבל מהילדים הרבה אהבה, והם גם קראו לו ככה, הם ממש קראו לו נימו.
בשלב הזה, היה לו טוב בחיים, כלומר, הייתה לו קבוצת התייחסות, העריכו אותו, עבוד מה שהוא עושה, גם הם מאוד, המנהלים שלו באימקה, מאוד התפעלו מהיחס שלו לילדים, ואנשים הקטנים נעלמו מחייו. היה נראה שזהו, הם נעלמו והוא לא זקוק להם. באותו זמן יצר קשר עם בחורה בשם לין וואטסון, התאהב בה, וב-1972 הציע לה זוגיות, אבל היא דחתה אותו. ב-1975 הוא מונה על ידי אימקה לתפקיד ארגוני בתוכנית בינלאומית ונשלח לביירות. משם הוא חזר כעבור מספר שבועות בגלל המראות של מלחמת האזרחים שהשתוללה שם, היה לו מאוד קשה והוא החליט לחזור. ואז הוא יצר קשר שוב עם ג'סיקה בלנקנשיפ, והפעם הוא כן גילה שהוא אוהב אותה, והם הפכו לזוג והתארסו.
ב-1976 הוא יצא לעבוד שוב מטעמים כבמחנה קיץ, שם הוא בפעם הראשונה שכב עם אישה. שעבדה איתו שם, לא עם אותה ג'סיקה.
לא, לא.
כן, כן. והדבר גרם לו לנקיפות מצפון קשות ודיכאון, כי קודם כל היה בזה איסור דתי, הוא אסור היה לו לקיים יחסי מלפני החתונה, וזאת גם הייתה בגידה בג'סיקה, שהיא הרוסתו. הוא נכנס לדיכאון, הוא החליט להתאבד, אבל רגע לפני שהוא התאבד הייתה לו הערה, והוא הבין שעליו לנסוע רחוק להונולולו, בהוואי.
כן, הוא רצה להתרחק. אחרי שהגיע לשם, להוואי, הוא הגיש שזה המקום בשבילו. הוא מאוד אהב את המקום, הוא צלצל את ג'סיקה, וניסה לשכנע אותה להצטרף אליו, אבל היא לא רצתה והתחננה שישוב אליה לאטלנטה. הוא באמת חזר, אבל אחרי זמן קצר, השניים נפרדו, כבר היחסים לא היו מה שהיו. הוא לא גילה לה שהוא בגד בה, אבל הנקיפות מצפון, כן, זה מאוד השפיע. ובמאי 77 הוא חזר להונולולו. הוא עבד שם בעבודות מזדמנות, וכשהיה לו כסף היה לן באחת האחסניות של אימקה, של האחסניות מאוד זולות, וכשלא היה לו כסף אפילו ישן ברחוב.
הוא שתה הרבה, וכמעט כל יום התקשר לקו סיוע לאנשים עם מחשבות אובדניות, ושוב באחד הבקרים הוא החליט להתאבד, הוא נסע לחוף, אבל דייג הציל אותו ברגע האחרון. הוא ראה בזה סימן מאלוהים ופנה למוסד פסיכיאטרי, טוב שם הוא דע לעצמו, שם הוא קיבל טיפול. Look at me. Who am I supposed to be? אחרי שהוא שוחרר מהאשפוז, הוא התקבל באותו מוסד פסיכיאטרי לעבודה כאיש תחזוקה, חסך כסף והחליט לנסוע לראות עולם. הוא יצר קשר עם סוכנת נסיעות ממוצא יפני בשם גלוריה אייב, ואז יצא למסע.
ביולי 78 הוא עלה למטוס וביקר ביפן, בדרום קוריאה, בהונג קונג, בתאילנד, בהודו, בנפאל, באיראן, ופה זה יפתיע רבים. גם בישראל, שזה בעצם לא מאוד מפתיע, כי הוא האיש מאוד נוצרי, והמקומות הקדושים מאוד עניינו אותו. בדרכו חזרה ביתה, הוא ביקר גם בשוויץ ובאנגליה, אבל לא היה לו שום עניין לראות את ליברפול, או מקומות שקשורים לביטלס, פשוט, כמו שאמרנו, הוא כבר לא מעריץ בכלל של הביטלס. ובכל המסעות האלה, הוא הגיש כמו הולדן קולפילד, מהתפסם בשדה השיפון, כששוטט בניו יורק, ככה הוא שוטט בעולם ופגש אנשים.
כשהוא חזר להונולולו באוגוסט 78, הוא מיד יצר קשר עם גלוריה, אותה סוכנת נסיעות, והשניים הפכו לזוג ועד מהרה גם התחתנו. הוא חשב שבתור איש נשוי לא מתאים לו להיות איש תחזוקה, וקיבל באותו מוסד תפקיד במסגרת יחסי הציבור, אבל זאת הייתה עבודה עם הרבה לחץ, הוא ממש שנה אותה. על רקע זה ששוב רע לו, בעצם, הוא התחיל לפתח עוינות כלפי כולם, כלפי אשתו, כלפי השכנים, כלפי חבריו לעבודה, עד שזה ממש הביא לו פיתורים שלו, והוא התקבל לעבודה נוספת כאיש הבטחה. בלילות הוא שמר במקומות שונים, כמו מוזיאונים.
הוא קנה ווקמן, מי ש... אני חושב שהיום... לא כל כך יודעים מה זה, אבל סוג של נגן קלטות, משהו כזה.
כן.
וקנה קלטות של טוב רנדגרן, אותו מוזיקאי שהוא הריץ, ממש הריץ. וכך הוא העביר את הלילות בעבודה, בעבודות ההבטחה שהוא עשה. אבל הוא הגיש אומלל, והוא שוב חזר לשתייה, ושוב התחילו השיחות עם האנשים הקטנים, אלה שנעלמו, אחרי שנים שהם לא היו קיימים בחיים שלו. והשיחות עם אנשים הקטנים הפכו ליומיומיות, הוא התחיל לצבור חובות, הוא התייעץ עם אנשים הקטנים בכל החלטות שלו, גם החלטות אישיות, גם החלטות פיננסיות, וכמו שאמרנו קודם, בעוד שקודם אנשים הקטנים רק שמע אותם, פתאום התחיל לראות אותם, היו גם, הייתה להם צורה ויזואלית. יום אחד אפילו אשתו שמע אותו מדבר עם אנשים הקטנים, היא לא, כמובן מבחינתה הוא דיבר לבד, היא שאלה אותו עם מי הוא מדבר, והוא סיפר על האנשים הקטנים האלה. בסוף הוא התפטר מעבודה וחתם במכתב התפטרות בתור ג'ון לנון. People say we got it made. Don't they know we're so afraid.
אחרי שנשאר ללא עבודה, הוא התחיל להסתובב בבניינים ציבוריים באונולולו, כולל בספרייה העירונית, הוא שתה אלכוהול בפארקים, פשוט היה, הפך לתימהוני יותר מתמיד. בעקבות הביקורים בספרייה, הוא קרא המון ספרים, ביניהם חזר לתפסן בשדה השיפון, והוא שוב מצא עבודה בתור איש החזקה בבניין יוקרתי בעיר, אבל שוב שנה אותה, כי חשב שזו השפלה, והוא הרי אמא שלו תמיד אמרה לו שהוא
כן.
עילוי.
כן.
כן. יום אחד, ב-1980, הוא מצא בספרייה את הספר ג'ון לנון, One Day at a Time, מ-1976, שכתב אנטוני פוסט, העוזר של ג'ון ויוקו. הספר עסק בחייהם של ג'ון ויוקו מהמפגש הראשון ביניהם, ועד שג'ון קיבל אזרחות אמריקאית. הוא קרא את הספר וגילה שג'ון גר בניו יורק, שזה המקום שהולדן קולדפילד הסתובב, ושג'ון ויוקו חיים חיי מותרות.
אז הכעס שלו על ג'ון, שכבר היה קודם, בקטע הדתי, שוב עלה, כי הרגיש שג'ון מזויף ושר שירים כמו Imagine, אומר Imagine No Possessions, או Working Class Hero, כשהוא גר באושר אינסופי.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all.
בשלב הזה לא היו לו מחשבות לרצוח את ג'ון, אבל זה הביא לו חשק להזין למוזיקה של ג'ון בחזרה. אבל כששמע את האלבום Imagine, במיוחד את השיר God, הוא התרגז על כך שג'ון בעצם אומר שהוא לא מאמין באלוהים, לא מאמין בביטלס, הוא רק מאמין בעצמו וביוקו. מבחינתו זה הסוג של חיזוק זה שג'ון הוא לא רק כפירה, הוא ג'ון הוא מרוכז בעצמו, לא אכפת לו מהסביבה, אלא רק מעצמו. כן. הוא מציג בעצם איזשהו מצג שווא.
בתוך הייאוש הזה שהוא השרוי בו, צ'פמן, ובעצם בגלל הכעסים על ג'ון, הוא ממש נכנס לדמותו של הולדן קולדפילד, והוא הרגיש שאף אחד לא מבין אותו. אז זאת הייתה הפעם הראשונה שהוא החליט לעשות מעשה ולרצוח את ג'ון. זה התחיל במין מחשבה כזאת של מה יקרה אם אני ארצח אותו, וזה הפך להחלטה של ממש. אז הוא הרגיש שהוא מצא את הייעוד שלו, ולאחר שהוא התייעץ עם אותם אנשים קטנים, הוא קיבל אישור מהם והחליט לעשות את אותו מעשה, להגיע לניו יורק ולרצוח את ג'ון. God is a concept by which we measure our pain.
ב-24 לאוקטובר 1980 הוא התפטר מהעבודה שלו. במקרה זה היה היום שיצא הסינגל הראשון של ג'ון אחרי כל כך הרבה שנים, Just Like Starting Over. הוא הודיע לגלוריה שהם, שניהם, עוברים לגור באנגליה, דבר שהיא ממש לא רצתה, ואז הודיע לה שהוא נוסע בעצם לבד לנוח, לקחת פסק זמן לכמה ימים בניו יורק. הוא קנה שני עותקים של התפסן בשדה השיפון, ונתן אחד לגלוריה, כשהוא חתם הולדן קולפילד. הוא גם אמר לה שהוא חושב לשנות את שמו להולדן קולפילד. וב-27 לאוקטובר 1980, הלך לתחנת המשטרה למלא טופס לקבלת רישיון לנשק, ושיקר בנוגע לסעיף ששואל האם אושפזת פעם בבית חולים למחלות נפש.
כשהוא הלך לרכוש אקדח, הוא הסביר למוכר שהוא איש הבטחה וזקוק לנשק לביטחונו האישי, וכמובן לא אמר את מה שהוא מתכוון לעשות. כאן גם חשוב להגיד שיש איזושהי אגדה אורבנית שמסתובבת ששם המשפחה של המוכר היה אונו, אז זה לא נכון. כן, כן, יש כזאת אגדה, זה דבר שמסתובב באינטרנט, אז זה ממש לא נכון. בסוף אוקטובר הוא עלה על מטוס לניו יורק, שבכיסו $5,000 של אבא מאביה של גלוריה, במידה ויקרה משהו בלתי צפוי. ואחרי שהוא נחת בניו יורק, הוא נסע למלון היוקרתי ולדורף אסטוריה, שזה כאילו משהו בלתי צפוי, הוא צריך להוציא על זה
כן, כסף. כן, זה אחד המלונות הכי יקרים בניו יורק, כן.
כן.
מאחר הוא מדובר במלון מאוד יקר, אחרי לילה אחד הוא עבר לאחסניה של YMCA. ומהיום השני בעיר הוא הלך לבניין דקוטה וביקר בבניין כל יום. הוא התחיל לשאול את השוערים שאלות על ג'ון לנון, אבל השוערים תמיד תוזכו, כי היו הרבה מעריצים שהיו מגיעים לשם, תמיד להגיד שהם לא יודעים אם הוא נמצא בבניין או לא, לא יודעים איפה הוא, הוא בטח בנסיעות, אולי הוא באנגליה, אולי הוא ביפן. ובמהלך השבוע הראשון שלו בניו יורק, הוא התייעזד עם אחד השוערים במיוחד, פליט קובני בשם חוזה פרדומו.
הוא ניסה לרכוש כדורים לאקדח שלו, אבל לא רצו למכור לו, יש עניין, בדקתי את זה, שבעצם אמנם נשק זה דבר שמותר בארצות הברית, אבל בעצם בגלל שהוא לא מקומי בניו יורק והוא הגיע מהוואי, זה גם לא כל כך חוקי להגיע עם נשק מבחוץ. אתה חייב להשיג אישורים וכנראה לא היו לו אישורים, אז בעצם לא רצו למכור לו כדורים גם. ב-50 בנובמבר הוא טס לאטלנטה ונפגש עם אנשים שהייתם בקשר כשהוא התגורר בעיר, כולל אהובתו לשעבר לין ווטסון. אחד החברים שאיתו הוא נפגש היה שוטר, וצ'פמן סיפר לו שהוא הביא מהוואי נשק ברישיון, לניו יורק, מה שלא היה נכון, להגנה עצמית, כי הוא נוסע הרבה כסף. הוא ביקש ממנו לעזור לו להשיג כדורים לאקדח, אבל הדגיש שהוא צריך כדורים קטלניים במיוחד, רק להגנה עצמית.
לא רק זה, אלא שאחרי שהוא קיבל את הכדורים, הוא עשה להם חריצות כאלה, כדי להגדיל כן. את האימפקט הקטלני שלה.
כן. אחרי שהוא קיבל את הכדורים, הוא חזר לניו יורק, אבל אז התחילו להתעורר בו ספקות באשר לרצח. ב-11-11 הוא התקשר לגלוריה, אשתו, וסיפר לה שהיו לו תוכניות לרצוח את ג'ון, אבל האהבה שלה אליו הצילה אותו מהתוכניות האלה, והוא חזר הביתה.
למחרת הגיע הביתה לאטלנטה, ומיד נתן לגלוריה את אקדח כדי שתשמור עליו, והיה נראה שהסכנה חלפה, והוא חוזר לחיים הרגילים ודי אומללים שלו. 1, 2, 3 אבל בחמישי לדצמבר, ואנחנו מדברים על 3 ימים לפני הרצח, הוא שינה את דעתו בלי להגיד לגלוריה כלום, לקח את הנשק, התייעץ שוב עם אנשים הקטנים ששכנעו אותו לחזור לתוכנית המקורית, והוא חזר לניו יורק בחזרה. הוא התאכסן שוב באחת האכסניות של אימקה, שהייתה מאוד קרובה לבניין דקוטה.
למחרת הוא הלך שוב לבניין, והיו שם 2 נשים, בנות גילו, צ'ריל מול וג'וד סטיין, שהיו מעריצות של ג'ון וקיוו לראות אותו. היו שם כאמור הרבה מעריצים שחיכו. כן. אז הוא התחיל לשוחח איתן וסיפר שגם הוא מעריץ גדול, הוא הגיע מהוואי, שזה מאוד רחוק כמובן, מה שמאוד הרשים את 2 המעריצות. הן סיפרו לו שהן באות קבוע לכניסה של הדקוטה, וכבר ראו הרבה פעמים את ג'ון ויוקו שמכירים אותן ממש בשמות. צ'פמן אמר להם שחבל שלא הביא איתו את אחד הספרים של ג'ון כדי להחתים את ג'ון על הספר, והן הציעו לו לקנות עותק של האלבום האחרון, שיצא בסך הכל 3 שבועות קודם לכן, דאבל פנטזי, כדי שג'ון יחתום לו עליו. הוא אמר שזה רעיון נהדר, ובאמת הם נפרדו, הם הלכו לארוחת צהריים, וכשהן חזרו, הן ראו אותו שם עם עותק חדש של האלבום של דאבל פנטזי, שהוא ממש קנה בחנות תקליטים קרובה. People say I'm crazy doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings. אחר הצהריים שוב יעזבו המעריצות ואמרו לו שיחזרו בשעה 5:30, והוא אמר שהוא יהיה שם, ושאז כשיפגשו אותו הוא יזמין אותן לארוחת ערב. כשהשתיים חזרו הוא כבר לא היה, הן המתינו לו כי קבעו איתו בערך 15 דקות, וכשעמדו לעזוב הגיעה מונית, ומהמונית יצא ג'ון לנון. ג'ון שוחח קצת עם ג'ריל וג'וז, הרי הוא הכיר אותם כבר. הם סיפרו לו כמה אלבום החדש נהדר ומעולה. ג'ון אמר להן שהוא חושב שזה האלבום הטוב ביותר שהוא עשה מאז הביטלס, ומה שקרה עם צ'פמן זה בעצם שבשעה 5 הוא התעייף, חזר לחדר שלו באימקה, ושם התחיל להרגיש מדוכא עד שנרדם. בחצות הוא התעורר, כשמעבר לקירות שמע גברים צוחקים ומדברים על סקס עם גברים אחרים. בתור נוצרי אדוק, הוא כעס מאוד ולקח את האקדח ודמיין שהוא הולך ויורה בכולם, אבל הוא לא עשה את זה כי זאת לא הייתה המטרה שלו. אבל זה הזכיר לו את המטרה המקורית. הוא לא הצליח להירדם שם, והוא החליט לקחת מונית למקום אחר, למלון אחר, מלון שרטון.
בבוקר, אנחנו מדברים על 7 בדצמבר, יום לפני הרצח, הגיע שוב צ'פמן לבניין דקוטה, שם עמד שוער אחר שהוא כבר הכיר אותו, הוא כבר הכיר את רוב השוערים, בחור בשם סטיב הרגט, הוא שוחח איתו קצת, שאל אותו האם ג'ון בבניין, והשוער, כמו שהוא תודרך לענות, אמר אני לא יודע. בערב חזר צ'פמן למלון שרטון, אבל קודם קנה את הגיליון של ינואר 81 של המגזין פלייבוי, עם ראיון של ג'ון לנון, אחד הראיונות האחרים שהוא נתן, כדי לקרוא אותו לפני השינה.
מקסים. אחרי שהוא סיים לקרוא את המגזין, הוא החליט להזמין לחדרו זונה. עד שהגיע, הוא לקח עותק של הברית החדשה שהיה בחדר, פתח את הפרק הבשורה על פי ג'ון, והוסיף את השם לנון, אחרי המילה ג'ון. זה כבר שלב שהוא כבר לגמרי נהיה...
טוב. למחרת הוא רוצה לך את ג'ון לנון.
כן, אבל פה זה כבר, כאילו יש את השלבים של ההתפתחות של ה, אתה יודע, הפסיכוזה. אז פה זה כבר ממש,
כן, כן.
הוא מאבד כל,
הוא בתוך זה.
כל הכבוד. למחרת בבוקר, בשמיני ל-12 לדצמבר, הוא התעורר מאוד מוקדם, ולפני שעזב את החדר, הוא השאיר בסדר, ככה בחצי עיגול, את הדרכון שלו, קלטת של טוד רנגרן, ספר הברית החדשה, פתוחה בבשורה על פי ג'ון, מכתב המלצה מ-1975 של המנהל לשעבר באימקה, 2 תמונות שלו עם ילדים שטיפל בהם כשעבד באימקה, תמונה של דורותי ואריה פחדן מהקוסם מארץ עוץ. אז הוא השאיר את כל הדברים האלה שאני באמת תוהה מה הסיפור עם אימקה. למה להשאיר מכתב המלצה ולמה להשאיר שתי תמונות עם ילדים מאימקה. כאילו כדי להגיד, אני אדם נורמ... אני בעצם טוב.
אני אדם טוב, עובד בארגון נוצרי, טיפלתי בילדים. אני חושב שהוא ניסה להשפיע, הוא ידע שאחרי שהוא נצח את ג'ון,
יבואו לחדר,
והוא רצה שזה מה שימצאו. שזה קצת לספר עליו, הוא באמת, לא אמרנו את זה, אבל הוא מאוד אהב את הקוסם מארץ עוץ.
כן.
לכן הוא דאג לתמונה הזאת. כן, הוא רצה להראות שהוא איש טוב בסך הכל. נוצרי אדוק, עובד בארגון כמו אימקה. יש לו המלצות טובות, טיפל בילדים, הנושא של הבשורה על פי ג'ון, שהוסיף את המילה לנון, הוא אוהב את טוד רנגרן, אגב, באיזשהו מקום, אבל לא מצאתי איזה סימוכין, אז אני לא יודע אם נכון או לא, אבל באיזשהו מקום קראתי, שהוא חיפש את טוד רנגרן כמה ימים לפני הרצח, הוא לא הצליח למצוא אותו, אבל הוא רצה לברר איפה הוא גר.
לא, כאילו כל שאר הדברים, זה דברים שהם מסתדרים עם ה, אתה יודע, הקלטת שלו, של תודה, זה לא סתם כי הוא אהב אותו, אלא בגלל שהוא דיבר גם על ג'ון דברים רעים. הספר שזה זה ג'ון לנון, אבל מכתב המלצה, וכאילו...
אני חושב שזה, שוב, להציג את זה תדמית, לאזן את התדמית של רוצח, להגיד בעצם...
להצדיק את עצמו בעצם, אני, זה לטובה.
כן.
הוא לקח את העותק שלו של דאבל פנטזי, יצא החוצה ונכנס לחנות ספרים, במטרה לקנות עותק חדש של הספר התפסן בשדה השיפון. הוא קנה גם עט ורשם על הספר, זו הצהרתי, וחתם הולדן קולדפילד.
הוא ממש נכנס לדמות.
ממש, כן.
כשהגיע לפתח בניין דקוטה, הופתע לראות שוער שלא הכיר. הוא התחיל לקרוא מהספר התפסן בשדה השיפון. בשעה 11 הגיעה מונית, וממנה יצא גבר הזה גבוה ועם אף נשרי שנכנס לתוך הבניין. השוער אמר לו, ראית אותו? הרוצח שאל מי? והשוער אמר לו, זה היה ג'ון לנון, פספסת אותו. הוא פשוט היה עסוק בספר.
כן.
פתאום הגיע ג'וד סטיין, ששמחה לראות את אותו מעריז מהוואי, וצ'אפמן אמר לה בהתרגשות, בדיוק פספס את ג'ון לנון, גם אני פספסתי אותו, כי קראתי בספר שלי.
כאן נכנס לתמונה דמות שאתם בטח שמעתם עליה, בצהריים הגיע מעריץ נוסף, וצלם חובב בשם פול גורש, שדיברנו עליו, כן, פרק 45. באותו זמן נכנס לבניין גם פרד סימן, שזה שם משפחה, היום ונורא, אבל בסדר, העוזר האישי של ג'ון ויוקו, שנופף שלום לג'וד ולפול גורש, הוא מכיר את שניהם. צ'פמן התחיל לנהל שיחה נחמדה עם פול גורש, אבל כששאל אותו באיזה מלון הוא לן, הוא הגיב בתוקפנות ודרש לדעת למה הוא שואל אותו, כי הוא לא רצה לחשוף על עצמו פרטים כבר בשלב הזה.
כן, הוא כעס. ופול גורש באמת תפס את הזכור, אמר לו בסדר, תירגע. אחר הצהריים יצא מהבניין אישה עם ילד קטן, והתחילה לשוחח עם ג'וד, עם המעריצה. ג'וד סיפר לו שזה הלן סימן, הדודה של פרד סימן, שעובדת כמטפלת של שון, והילד הזה הוא שון, זה אגב מסמרר הקטע הזה.
נכון.
כי צ'אפמן דיטף את ראשו של שון, אמר לו שהגיע מהוואי, רק כדי לראות את אבא שלו, מסמרר. ואז המטפלת ושון הקטן נפרדו והלכו לסנטרל פארק. Have no fear, the monster's gone, he's on the run, and your daddy's here.
בשעות אחר הצהריים המאוחרות התחלף השוער פטריק בחוזה, שהרוצח כבר הכיר.
כן.
נכון. שצ'פמן כבר הכיר. שאומרים הרוצח, זה כמו...
זה בדיעבד.
כן, אבל זה כמו להגיד, זה גם בדיעבד, וזה גם להגיד, זה כמו להגיד וולדמורט, כאילו. זה כאילו נותן לו יותר מדי חשיבות, אתה מבין?
כן, אוקיי.
לא יודעת, זה מה שאני זה, אבל לא שאתה, איך אתה רוצה. שצ'פמן כבר הכיר, ושניהם שוחחו קצת. פתאום הוא ראה צ'פמן את ג'ון ויוקו יוצאים מפתח הבניין, והלב שלו דפק במהירות. חוסה אמר לג'ון שהלימוזינה עוד לא הגיע, וג'ון ביקש שישיג לו מוני.
צ'פמן העמום עמד על יד ג'ון עם העותק של דאבל פנטזי של האלבום. ג'ון ראה אותו, ביקש עת, וחתם. ג'ון לנון, דצמבר 1980. ובאותו זמן, פול גורש... צילם אותו, התמונה הזאת הופיעה אחרי זה בעיתונים, ואני חושב שאין אחד שלא מכיר.
נכון, גם תהיה בפוסט.
כן, כן, היא תהיה בפוסט, וזה באמת תמונה מסמררת. צ'פמן היה בהלם מהמעמד, לא זז מהמקום, וג'ון הסתכל עליו ואמר לו, זה לא כל מה שאתה רוצה? ואז הוא אמר לו, תודה ג'ון. וכל אותו זמן, האנשים הקטנים אומרים לו, זו ההזדמנות שלך, תירה בו, אבל חלק מהם אומר לו, לא לעשות את זה, ושנראה שג'ון הוא סך כל אדם נחמד. ג'ון ויוקו עלו למונית שהגיע, ואז...
צ'פמן היה באמת מאוד התלהב מהחתימה, וביקש מגורש עותק מהתמונה, והשניים קבעו להיפגש בפתח הדקוטה למחרת, כשצ'פמן הבטיח שהוא ישלם תמורת התמונה $50.
זה ממש הדיכוטומיה הזאת, מצד אחד זה הולך לרצוח אותו, מצד שני הוא מתלהב מהתמונה, ומהחתימה, והוא קובע איתו למחרת משהו...
זה בדיוק אבל הקטע הזה של, כאילו, אמנם הוא הפסיק להריץ את ג'ון, בשלב שהוא כבר לא זה,
כן.
אבל הוא כאילו היה אובססיבי לביטלס ואליו במשך כן. כל השנים, זה פשוט התפרץ בצורות שונות, בזמנים שונים, אז גם כאן הוא מצד אחד אובססיבי אליו ושונא אותו וחושב שהוא זה, ומצד שני הוא האובססיה מתבטאת גם בהערצה מאוד גדולה. זאת אומרת...
כן, כן.
כן.
טוב, זה משהו לא שפוי, זה ברור.
לחלוטין. אחרי שעה פרד סימן יצא מהבניין ומאוד התלהב גם הוא מהחתימה שצ'פמן קיבל. בשעה 8 גורש אמר שהוא פורש הביתה, וצ'פמן אמר לו שהוא יישאר עד שג'ון ויוקו יחזרו, כי הוא רוצה חתימה גם של יוקו, על יד החתימה של ג'ון. בערך ב-11 הגיע לימוזינה, וצ'פמן כבר תיאר לעצמו מי נמצא בתוך הלימוזינה, הדלת נפתחה, ממנה יצאה קודם כל יוקו, צ'פמן חייך לעברה, ועשה תנועת שלום בראשו. אחרי יוקו יצא ג'ון, ובידיים שלו החזיק הקלטות שהביא מאולפן. ג'ון חלף על פניו בלי להסתכל עליו, או להגיד משהו, וצ'פמן שמע כל הזמן את האנשים הקטנים אומרים לו, תעשה את זה, תעשה את זה, והוא באמת עשה את זה הפעם הזאת, הוא ירה בגב של ג'ון יריעה אחת, יוקו התכופפה ורצה פנימה בתוך הבניין, זה מין, נכון, כזה, כן. כניסה גדולה כזאת.
כניסה מאוד גדולה, כן. כן. שנכנסת לחצר פנימית, לחצר ואז פנימית. לבניין הזה. מיד אחרי היריעה הראשונה, הוא ירה עוד 4 יריעות, וג'ון נפל, ואחרי שהיריעות פסקו, יצא יוקו החוצה ורצה אל ג'ון ששכב מתבוסס בדמו. מתוך הבניין נשמעו צעקות. חוזה הסתכל על הרוצח שלא זד ממקומו ואמר לו, מה עשית? מה עשית? ולקח ממנו את האקדח. אחרי דקות הגיעה המשטרה, וכשהשוטרים התקרבו אל צ'פמן, הוא התחנן, אל תפגעו בי, אל תגעו בי. בבקשה, אל תיתנו לאף אחד לפגוע בי. השוטרים עזקו את הרוצח, שאמר, אני מצטער, אני ממש מצטער שאני גורם לכם לכזאת תלכה.
לזה הוא מצטער.
כן.
על התרחה, יפה. מתוך הניידת, צ'פמן ראה את פניה של יוקו, ואמר, בבקשה תלכי מפה. בדרך לתחנת המשטרה, הוא שמע את אחד השוטרים אומר לשני, אמרתי לך שהייתה לי תחושה שהלילה יקרה משהו חמור. שאני אמר לו, זה לא סתם חמור, זה מעשה שמשנה את ההיסטוריה. אני רוצה רגע להגיד לפני, שבעצם ההתעסקות של צ'פמן בתרחה, בזה שהוא לא רוצה לגרום תרחה, בזה שהוא אומר ליוקו, לא, אל תהי פה, בקטע של כאילו, אל תראי את הזוועה. זה ממש מתחבר לזה שהוא שם את התמונות ואת המכתב המלצה, כי הוא כאילו, הוא לא...
בעיניו הוא עושה מעשה טוב.
הוא עושה מעשה טוב, זה שליחות מבחינתו, כן. לוקח, אז...
מעשה טוב שהוא מבין שהוא גורם נזק, והוא מצטער על זה.
והוא מנסה גם לצמצם את הנזקים.
כן.
כדי שאף אחד לא, שיוקו לא תהיה שם, וש...
כן. אני חושב שיוקו לא תהיה שם, זה חלק גם מנקיפות המצפון.
כן, כן, לצמצם כמה כן, שיותר, כן. כאילו עושה, כן.
עד כמה שאפשר לדבר על נקיפות מצפון.
כן, ברור. כן. אז צ'פמן אמר להם, אני התפסן בשדה השיפון.
But this is called Empty Garden in the memory of one of the world's most incredible man, musicians, songwriters, John Lennon. What happened here at the New York sunset disappeared? I found an empty garden.
העונש הוא קיבל על הרצח ומאסר עולם. בשנת 2000 הוא היה זכאי בפעם הראשונה לדיון לשחרור מוקדם, אבל הוא נדחה. מאז כל שנתיים הוא דואג להגיש בקשה כן. מחדש, והוא נדחה שוב ושוב.
שזה לפי חוק, אפשר להגיש פעם בשנתיים.
נכון.
כן.
ובאוגוסט השנה התקיים הדיון ה-11, והוא נדחה שוב.
האמת שראיתי בפעם הקודמת שהוא ביקש חנינה, אז ממש יש דיבורים על זה שאם הוא יצא, כאילו העורכי דין של יוקו, הקו הגנה, הקו שלהם, מה שהם אומרים זה, אם הוא יצא, אז יתנגשו בחייו. אז עדיף שהוא לא יצא, כדי שאף מעריץ לו, כאילו, ייקח על עצמו ויהרוג אותו. אז זה כאילו אחד הדברים שתמיד אומרים. ובאמת מעניין, מה יהיה האמת אחרי שיוקו תמות, שזה לא הולך להיות עוד הרבה זמן כנראה, כי ממש במצב לא טוב. אז מעניין מה אז יהיה, שיהיה פחות כוח, פחות, מי יעמוד מאחורי העורכי דין, מי ינהל את זה. זאת אומרת, זה מעניין רק, אתה יודע, מה ישתנה בעניין הזה, ואני מקווה באמת שהוא יישאר בכלא.
אולי פול.
לא נראה לי, אבל אתה יודע, לא מתעסק בדברים כאלה.
כן.
Oh, בוא נתחיל אתה, תספר איפה אתה היית.
אני באמת זוכר, האמת, זה לא קלישה.
כן, לא אמרתי סתם, זה לגמרי.
בזמן הרצח אני הייתי בשירות הסדיר שלי, אני ממש זוכר, ישבתי באוטובוס, ישבתי כיסא אחרי הנהג, זה היה, אני חושב ששמעתי זה בחדשות של 8 בבוקר, הייתי, אז שירתי בבסיס מיתולוגי, שאני חושב שהוא כבר לא קיים, בג'וליס, לא יודע אם הבסיס הזה עוד קיים, אבל זה היה בסיס מאוד גדול וחשוב. תמיד אהבתי לשבת אחרי הנהג ולשמוע רדיו, אז לא היו הניידים האלה והספוטיפיי והדברים האלה. ופתאום בחדשות של 8 מספרים שג'ון לנון נרצח, שזה פשוט, זה הייתה מכה איומה. עובדה שאני זוכר, אני פשוט רואה את זה. אני רואה את הנהג מולי וככה חי את הרגע הזה לגמרי. כן, זה באמת הייתה מכה מאוד קשה, ואני זוכר את כל ה... כמובן זה שודר בכל מקום, והתמונות בטלוויזיה של כל הצהרות הזיכרון, ואני לא זוכר שבארץ היה משהו מיוחד בהקשר הזה, אבל כל התמונות מניו יורק, מליברפול, כן. מלונדון, מכל מקום.
היה מיוחד ברדיו, זאת אומרת, דיברנו פה גם עם מנחם גרנית וגם נכון. קוטנר, כאילו כן, הקדישו לו המון,
כן.
המון תוכניות זה, רדיו הזה, כן.
זה היה... שבר בהרבה מובנים, קודם כל בעניין האישי של ג'ון לנון וכמוזיקאי, שוב, אף אחד מאיתנו להכיר אותו באופן אישי, אבל תמיד הייתה התקווה,
כן.
אולי יום אחד, אבל זה היה שבר גם כי זה קטע את התקווה שהייתה מאז פירוק הביטלס שיום אחד הם התאחדו. לא היה רעיון עם אף אחד, עם אחד מהם כל השנים שהשאלה מתי הביטלס התאחדו והאם בכלל התאחדו לא עלתה.
וזה גם היה מאוד מאוד ריאלי כי ג'ון חזר ליצור מוזיקה, והוא גם מאוד, הוא סלח לפול, ופול סלח, זאת אומרת, זה, היה, זה כן. התקדם לשם, הוא גם דיבר על חזרה לאנגליה.
כן,
כאילו...
כן, הוא לא כך דיבר, זה אנחנו יודעים זה... היום מספרים,
כן.
אבל אנחנו יודעים היום שהוא יצר קשר עם דודה מימי, כלומר, הוא היה בקשר כל הזמן, אבל הוא דיבר איתה על אפשרות לך,
הוא נרגע קצת, אני לאנגליה. חושבת.
הוא... כן, הוא היה ג'ון אחר, דאבל פנטזי זה אלבום מאוד שונה מכל אלבומים הקודמים, נכון. הוא מאוד בשל, מאוד בוגר,
כן.
אז היינו שומעים שיר כן, שיר לא.
כן. היום אני אשים לכם. בפרק הזה, נעמה עכשיו, רק שירים של יוקו. כן. דאבל פנטזי, את החלק ההוא.
כן.
יש שם שירים טובים.
יש שם שירים טובים.
מה היה קורה, אתה חושב, אם הוא לא היה נרצח? איפה היה היום, גם בגלל האישי שלו, הקריירה שלו, וגם עם הביטלס, נגיד.
אני לא יודע מה היה קורה, אבל אני כל הזמן אומר לעצמי, איזה מוזיקה הפסדנו. איזה שירים חדשים הפסדנו. אני בטוח שעושה מוזיקה. לא יודע, קשה לי לחשוב אם הוא היה היום אקטיביסט זקן ונרגע נגד סכסוכים באזורים כולל שלנו.
כמו ווטרס.
כן, או שהוא היה פשוט נרגע מכל זה. קשה לי לדעת. קשה לי לדעת אם הוא היה עולה להופעות עם פול כמו שרינגו עושה מדי פעם. קשה כן. לדעת אם הוא היה מופיע בעצמו, כי הוא אף פעם לא יותר מדי אהב להופיע גם בתקופת הסולו. קשה לדעת אם הוא היה עדיין סוג של איש ביתי שאופה לחם, או שכבר היה עושה דברים אחרים. אבל אני בטוח שהוא עושה מוזיקה, זה אין לי ספק.
זה ברור, כן.
וזה חבל שהפסדנו את המוזיקה הזאת.
אני נוטה להאמין שהוא היה חוזר לשורשים, מה שנקרא, כי הוא היה, אתה יודע, ג'ון היה בן אדם מאוד כועס, ושהוא כעס הוא הלך עד הסוף. אבל הוא גם היה בן אדם מאוד אוהב, והוא מאוד אהב את פול, ותראה שירים כמו I Know, הוא כאילו מאוד, mm-hmm. מאוד, היה בן אדם מאוד רגיש, ומאוד אהב את המערכת יחסים עם הביטלס ועם פול וכזה. ואני חושבת שאם באמת הוא לא היה נרצח, אז אני לא יודעת אם הוא היה מהאיחוד של הביטלס, אני לא יודעת אם ג'ורג' למשל היה מסוגל לזה נגיד, אבל אני כן חושבת שהוא היה חוזר להיות איתם בקשר, ואני חושבת שהוא היה...
מעניין אם פרויקט אנתולוג'י היה מתקיים והוא היה משתתף.
היה משתתף, אני מאמינה שכן, כי בסופו של דבר זה לא ש... ג'ורג' למשל ממש ברח מהעבר הזה, אבל ג'ון לא ברח מהעבר שלו כביטל. הוא לא היה כמו פול, כמובן, אבל כן, הוא לא ברח מהעבר לא, שלו כביטל.
הוא לא ברח, היה שלב שהוא כן ברח.
כן, אבל אחר כך זהו.
אחר כך הוא, כן, אבל הוא לא...
זה כמובן לא פול, אני לא משווה אותו לפול.
כן,
אבל ג'ון... אבל עדיין...
ג'ון הופיע מעט, אבל כן. לא ביצע אף פעם שירים של הביטלס.
כן, תחשוב על זה, תחשוב למה אבל, כי כשהוא הופיע עוד היה בקסח איתם, אתה לא יכול לדעת מה קורה...
אני לא יודע מה היה קורה, זה נכון.
כך, כאילו...
אבל שוב, אני לא יודע, אני קשה לי, יכול להיות שזה היה קורה, אבל קשה לי לדמיין את ג'ון
כן.
משתתף בפרויקט אנתולוגי?
בטח שהוא משתתף.
אני לא יודע. זה, כאילו, זה לא מסתדר לי בתדמית שאני מכיר. יכול להיות שזה קורה.
הוא מאוד משחק אותה ציני וקשה להשגה. בסופו של דבר הוא, אתה יודע.
כן, יכול להיות, יכול להיות. נפש רכה. כי השנים היו עושים משהו, עושות משהו.
ובנוגע לווטרס, גם היא לא יכולה לדעת, אבל אחותו אומרת שלא. זאת אומרת, ג'וליה ברד אומרת שהוא דווקא מאוד אהב את ישראל. אז אני מאמינה שהוא היה כמו פול. בקטע של World Peace וכזה מאוד זה, אבל לא, אבל הם בניגוד לווטרס, הם מבינים את החשיבות של מוזיקה גם בלקרב אנשים ולא רק להרחיק.
כן, זה אני גם חושב.
וכאילו, אתה יודע, הם, המעריצים הם לא הממשלות שלהם, וזה דבר ש... כן.
מה זה עבורך כמי שגדלה בתקופה שאחרי?
כן.
למה זה דבר משמעותי ולא פריט היסטורי? כי גם ג'ורג' לא בחיים.
נכון, אבל ג'ורג' מת בצורה טבעית. ברור שזה כואב, אבל הוא מת בצורה טבעית, בגיל צעיר.
מחלה, אבל בסדר.
אבל טבעי, זה היה טבעי וזה גם היה, וזה לא היה מפתיע.
כן.
ודרך אגב, אני גם לא זוכרת את זה שהוא מת, הייתי בת בערך 3, סתם לא יודעת, אבל כאילו עדיין לא אהבתי את הביטלס, אז אני לא זוכרת את זה בזה, אבל זה כן היה דבר יחסית טרי, כשהתחלתי לאהוב אותם, אז... אבל זה, קודם כל זה בעיניי מטורף שזה 40 שנה, כי אתה לא מרגיש שזה 40 שנה. זאת אומרת, זה לא מרגיש כל כך רחוק כמו שאתה, כמו שבעצם חושבים על זה. מיוחד לא שאנחנו מציינים 50 שנה ללטית בי ו-50 שנה לבום הלבן, שזה בסך הכל 10 שנים מבדל, אבל זה שנת 80, זה כבר מרגיש הרבה יותר קרוב. לא יודעת לנת על התשובה הזאת, כי מבחינתי הוא תמיד, הרי גם פול ורינגו הם חיים, אז בסדר, היינו בהופעה שלהם, אבל הם עדיין רחוקים, אז מבחינתי, אז ג'ון מבחינתי, אז אוקיי, אז הוא כבר לא מוציא יותר שירים, אבל זה לא שאתה מרגיש את ה... לא יודעת, אולי בגלל שפול, מה שדיברנו, מה שנדבר בפרק הבא, זה שפול תמיד מאוד מכניס אותו לסיפור, וג'ון מאוד, מאוד נוכח וחי, ותמיד יוצאים דברים חדשים, ואנתולוגיה וכזה, אז איכשהו זה לא מרגיש, כאילו כמו שהצלחתי להסביר, לא יודעת, אם אתה הבנת את מה שהתכוונתי, אבל...
לא.
שייסי, בעייתי. אבל כן, הוא כאילו, הוא פשוט דמות חיה, זאת אומרת, זה לא כמו איזה זמר, בגלל זה לא פריט היסטורי, כמו שאתה מבין, זה לא מל אבנס, שמת ב-70 ומה שזה לא יהיה, ומאז נעלם מעל פני האדמה, כי אנחנו לא יודעים...
כן, טוב, האימפקט של...
ברור, ברור.
המשמעות של מל אבנס.
אבל הכוונה היא שממשיכים, שהוא עדיין, אתה יודע, יצא אנתולוגיה של ג'ון, ויצאים שירים, זה פתאום הקלטות חדשות שמתגלות, אנתולוגיה, פול מדבר עליו כאילו אתמול הם נפגשו, אז זה מין, הוא דמות חיה.
מה שכן, אני חושב שאמרתי את זה בפרק עם מנחם גרנית, נדמה לי, אבל כמובן שהלוואי וג'ון לנון לא היה נרצח, וכמו שאני אמרתי קודם, אני מתגעגע למוזיקה שהוא לא הספיק ליצור. כן, שאני לא מכיר אותה.
אתה מתגעגע למוזיקה שאתה לא מכיר, בדיוק.
כן, אבל החיים של ג'ון לנון היו כל כך טרגיים ודרמטיים, והיה בהם כאילו זה דמות כמעט מיתולוגית, וזה כל כך כאילו מתאים.
כן.
הסיום כל כך עוצמתי ולא רגיל.
נכון.
זה כאילו זה מתלבש על הדמות באיזושהי צורה.
נכון.
אני ככה לפעמים ככה מתנחם בזה שלפחות הוא לא, שנות ה-80 לא קלקלו אותו.
לגמרי. כן. ועוד דבר שאפשר להגיד.
מה ששנות ה-80 עשו לפול.
שאם אפשר להגיד, כן, למרות שפול כאילו חז...
אחרי זה הוא התאושש מזה, אבל בשנות ה-80, שנות ה-80 היו, סליחה, אבל היו שנים רעות מאוד מבחינה מוזיקלית.
מכל הבחינות, כן.
כן, ופול זרם משנות ה-80, וזה הטעות.
נכון.
אני לא יודע אם ג'ון היה זורם עם מוזיקת שנות ה-80, אבל לפחות, תרביני, זה כל כך...
תראה את ההבדל. בשנת 80 פול הוציא את מקארטני 2 ו-Coming Up, שזה אמנם שיר שג'ון מאוד מאוד אהב, אבל עדיין, תראה את דאבל פנטזי אל מול מקארטני 2. כאילו זה בדיוק זה.
נכון.
כן. אני לא יודעת, אבל עוד דבר שאפשר להתנחם בו זה שבזכות, מצחיק להגיד את זה, אבל בזכות הרצח של ג'ון, הביטלס קמו לתחייה.
כן.
בסופו של דבר.
כן. אנחנו יודעים שבליברפול, למשל, היה המון כעס לביטלס, כי הם עזבו את העיר.
כן, הם היו להקה של פעם,
כן, ואפילו, כאילו, הם לא רצו לראות מעריצים בעיר ולא שום דבר. והכל התעורר עם הרצח של
ולא רק בליברפול, גם בלונדון. זה משה מורד מספר על זה. הוא הכתב של גלץ.
כל ישראל.
כל ישראל. אז הוא נשלח ללונדון, נכון. והוא מספר, הוא היה שם ב-81, הוא נרצח בדצמבר, הוא היה ב-81, הוא אומר על אוטובוסים, בחנויות תקליטים, בסתם חנויות, כאילו בכל מקום היה פרסומים של הביטלס, הוציאו מחדש דברים. זה היה מין רנסנס כזה של המוזיקה ושל התרבות מסביב לביטלס. הפסטיבל לביטלס בעולם התחילו אחרי הרצח של ג'ון. אז באיזשהו מקום, זה בזכות זה. כאילו, די מזל זה על לומר את זה, כמובן שלא היינו, היינו מוותרים על זה, אבל כאילו...
אבל העוצמה של ג'ון היה באמת לראות, ואפשר לראות היום בצילומים, את הכמות האנשים שהגיעו להצהרות האלה, ומול הבניין דקוטה, זה משהו שאני לא חושב שזה קרה עם אומן אחר.
נכון, תראה, זה קורה שאומנים, אחרי שהם מתים, אז הם ככה מעלים אותם דרגה. בארץ אפשר לתת את הדוגמה הכי טובה לדעתי, מאיר אריאל. שמאיר אריאל לפני מותו, היו לו 4.5 מעריצים, ואנחנו ביניהם, ההורים שלי, היינו יחידים, כאילו אני כילדה, היינו מופעות עם עשרות בודדות של אנשים, כאילו ממש 20 איש בקהל, אחרי שהוא מת ברגע, כאילו מה זה.
זה נכון, אבל לא...
לא בכמות הזאת.
לא בכמות, לא בהיקף הבינלאומי, כלומר זה קרה
בהרבה מקומות. ברור, זה בארץ, מקומות, כמובן.
ו...
כן, לא, אין ספק.
אפילו, כלומר, בארץ אפשר לראות תופעה דומה עם הרצח של רבין, כל נוער הנרות.
הנרות, כן.
פה זה היה בעוצמה הרבה יותר גדולה ומקיפה.
זהו, אבל פה באמת ההבדל שרבין היה בסיאו, זאת אומרת, הוא נרצח בעודו, זאת אומרת, בעודו בפופולרי וכזה. ג'ון, כאילו, הביטלס נשכחו, הוא ככה זה.
כן, אבל...
ואז, אתה מבין, הוא נרצח 10 שנים אחרי פירוק הלהקה, וזה כאילו מחזיר את העולם אחורה
ב-10 שנים. כן, אבל אל תשכחי שהייתה המון התרגשות סביב ג'ון, סביב... כי הוא הוציא את דאבל פנטזי, נכון. וידעו שאחרי 5 שנים הוא חזר למוזיקה, חזר לקליפ.
כן, זה הטרגי מכל חינם.
המון ראיונות, המון נכון. פרסום, דיברו על האלבום הזה כל הזמן, נשמעו את השירים ברדיו.
נכון.
זה לא שג'ון נשכח ואז פתאום ליטור, לא, ממש לא.
ברור, 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 על הביטלס כאילו.
כן, והוא עבד על האלבום הבא, מה שיוקו הוציא אחר כך, אחרי מותו.
נכון, מילקהני.
מילקהני. אז כאילו הבן אדם חזר לעסקים, כרגיל.
באמת, באמת, זאת אומרת, הוא נרצח באמת בתקופה הכי...
כן, זה פשוט...
טרגי מכל הבחינות, זאת אומרת, אין מה לעשות.
כן.
טוב, זהו, נסיים כאן, באמת, אני כבר מת... כבר רואה את הביקורת בפייסבוק, אז אולי נגיד שוב שאנחנו לא ניסינו להצדיק חס וחלילה את שפמן, או פשוט, פשוט אולי להבין את המניעים. לא להסכים עם המניעים, אבל להבין מאיפה הוא מגיע.
כן, לא, זה פשוט, זה מה שקרה. זה משהו שפחות מוכר, ותמיד מסופר שבעצם הוא היה מעריץ ביטלס, שהוא רצה להתפרסם בעצמו. זה לא נכון, הנה.
הוא היה מעריץ, אבל הסיבה לא הייתה להתפרסם.
באותה תקופה הוא לא היה מעריץ, כלומר, זה היה מעריץ בילדותו.
כן, אבל זה מה שאמרתי קודם דווקא, שזה...
כן, זה איכשהו זה צץ עם ההתרגשות.
זה תמיד היה שם, האובססיה הזאת לג'ון. אובססיה מאוד לא בריאה.
כן.
כן, טוב, אז נזכיר את הביטלס הקבוצה הישראלית, שם אתם יכולים למצוא גם את הפרק הזה עם מה מסביבו, תמונות השירים וכו. את האתר שלנו נזכיר, thebeatles.co.il, נודה לרדיו בינתחומי, והכי חשוב נודה לתומכי פטריון שלנו, שמאפשרים לנו להמשיך בפעילות, גם בפודקאסט, גם באתר, גם בקבוצה, באירועים, בהכל. באמת המון המון תודה לכם. ספרו לחברים, למשפחה, לכולם, ונתראה בעוד שבועיים בפרק הבא, פרק משמח יותר. אל תגעו, הכל בסדר. וזהו.
יאללה ביי. See you.